טוב, שלום וברכה. אנחנו נלמד היום המשך של השיעור על Ready Made, אבל הפעם אנחנו נראה את זה במבט תורני או במבט של גמרא. ואני אספר לכם איך אני פעם ראשונה בחיים התחלתי ללמוד גמרא, ובשבילי זה היה שוק תרבותי. זה לפני הרבה שנים, 35 שנה כמעט, הגעתי לאיזה כולל בחיפה, ויש שם כולל נקרא צרור המור. עד היום נשאו קיים שם. זה כולל של מרכז הרב. ואז שאלתי, מה אתם לומדים פה? אמרו לי, מסכת ביצה. מסכת ביצה? מה זאת אומרת? על מה הספר הזה? על ביצה? אומרים, כן. אני מסתכל על הספר גדול, אותיות קטנות. כל הספר על ביצה, כמה זמן אתם לומדים את זה? אומרים, בעיון בערך שנה זה לוקח. שנה על ביצה? לא חבל על הזמן, זה שני סמסטרים, אתה גומר את זה, אתה יכול לגמור שליש תואר. מה זה? ובתרבות הכללית, ביצה זה סמל של משהו שהוא פעוט, משהו שחסר משמעות, כלומי כזה. כמו שאנחנו אומרים בעברית, זה שווה קליפת שום, אז בשפות אחרות, או למשל, יש ביטוי כזה, אומר, זה לא שווה קליפת ביצה. ביצה זה כאילו משהו שהוא ממש לא חסר... לא חשוב בכלל, כמו למשל, יש ספר של ג'ונתן סוויפט, אז הוא מביא שם מלחמה בין גמדים קטנים כאלה, ליליפוטים. אז הליליפוטים הללו נלחמים אחד עם השני על מאיזה קצה של ביצה צריך לשבור אותה בבוקר, בארוחת בוקר. מקצה יותר חד או יותר עבה. והוא מעביר על זה ביקורת, הוא אומר, אתם חושבים איזה טיפשים, איזה שטויות, מדברים על המלחמה, על הביצה, נכון? והמלחמה בין קתולים לפרוטסטנטים זה לא שטויות? ומלחמה על שטח הזה או שטח הזה זה לא שטויות? הוא אומר, כל המלחמות הן בעצם, רוב המלחמות זה סתם שטויות. אז הסמל לשטויות הוא בחר ביצה. ודקדוקי עניות הללו, זה כל כך הפתיע אותי, כל כך היה ממש מוזר. אבל מצד שני חשבתי לעצמי, יהודים הם עם חכם. ואם הם יושבים 2,000 שנה וקוראים על השטויות הללו של ביצה, אז כנראה יש שם משהו, כנראה משהו מסתתר מאחורי זה, זה לא סתם. התחלתי לחשוב, מה זה יכול להיות? מה מסתתר? חשבתי, ופתאום אני הבנתי שזה ביצה, זה יכול להיות סמל למשהו שקיים מימד ביניים בין היעדר להוויה. זה עדיין לא הוויה, כי מותר לאכול ביצה עם חלב, ואם זה היה הוויה, דהיינו, תרניגולית, זה היה אסור לאכול אותו. אבל זה כבר לא היעדר, זה כבר משהו באמצע, זה כבר, אתה צריך לברך על זה, סימן שזה לא כלום. אז מה זה הדבר הזה שהוא עומד בין היעדר להוויה, איך נקרא לדבר הזה? פוטנציאל. אז זהו, אז זאת הביצה, זה סמל לפוטנציאל. אם זה פוטנציאל, אז זה כבר משהו חשוב. ממשיכים לקרוא הלאה, פתאום מתברר שביצה היא נולדה ביום טוב. איזה יום טוב? זה אומר בית שמאי יאכל, בית הלל אומר לא תאכל, ואיזה יום טוב? יום טוב, כל יום טוב. אבל רגע, מדברים שזה שם יום כפול, עם יומיים. בהמשך הגמרא שם מתברר שבכלל כל זה מדובר על ראש השנה. ראש השנה, בין יום טוב ראשון להיות יום שני, ראש השנה, רגע. אם זה ראש השנה, אז איזה פוטנציאל נולד בראש השנה? מה זה? כדור הארץ. זה העולם, העולם שלנו. האדם הוא ביצה שנולדה ביום טוב. על זה בעצם מדובר. העולם שלנו הוא פוטנציאל שצריך לבוא ולהתגלות ולהופיע בפועל, במציאות, אחר כך, לעתיד לבוא. אז כשחשבתי על זה, זה היה כל כך, זה כל כך הפתיע אותי, זה כל כך הדהים אותי, שאני אמרתי, לא יכול להיות שזה באמת, בזה הם עוסקים. אם זה באמת העניין, אז גם השנה, ללמוד רק שנה על זה, זה לא מספיק. מה המהות הפוטנציאלית של מעבר בין היעדר להוויה. דרך אגב, באומנות יש סופר, יש צייר שאנחנו כמה פעמים כבר הזכרנו אותו, רנה מגריט, שהוא חזר על הרעיון הזה, הוא מצא את הרעיון הזה בצורה מעניינת. אני רוצה להראות לכם ציור שהוא צייר, שאני חושב שזה הציור שמבטא את הרעיון הזה במלואו. תסתכלו על מה אומר הציור. מה? על מה הוא מסתכל? על הביצה. והוא רואה שם תרנגולת. אני חושב שזה סמל של אמנות. כשאתה רואה משהו פעות, משהו חסר משמעות, משהו לא כל כך זה, אבל אתה רואה בו משהו אחר. זה הרעיון שהוא רצה להגיד בציור הזה. זה אדם שהוא כולו בביצה. שהוא עוד לא יצא בעצם משם. זה פה זה נראה כמו תמונה, אבל יש ציור כזה של מגריט. אתם רואים את הוא כאילו עושה גשם, אבל טיפות גדולות, הן כמו ביצים. אז יש לו ציור, יש לו כמה ציורים דומים מאוד, שבהם שנייה, הנה, אני לא מצליח, יש לו, אבל זה ציור מאוד מאוד מפורסם שלו, שזה בעצם בני אדם, כן? זה הביצים שהם כוללים בתוכם הפוטנציאל הזה, זה האדם. וקודם, מה שאתם ראיתם, הוא עושה מביצה הרבה דברים. למשל, תראו איך הוא מעמיד אותה בצורה פוטנציאלית, בכלוב, כמו בצורה אבסורדית. הציפור אתה שם בכלוב, וביצה וזה הרעיון המפורסם שלו, שכבר פעם דיברנו עליו, שאתה לא רואה את הדבר עצמו, אלא רק את האיקונית של הדבר. כן? זאת אומרת, זה לא ביצה כתוב שם בצרפתית. אז הרעיונות הללו הם קיימים בתרבות הכללית, ואני חשבתי על זה הרבה, מה זה, האם תורה גם מתכוונת לזה, האם גמרא גם התכוונה לביצה שנולדה ביום טוב, שזה משהו מעבר לסתם ביצה. טוב, עברנו, גמרנו את גמרא, אמרתי, מה עוד אפשר ללמוד פה? הוא אומר, בוא נלמד פרשת השבוע. טוב, לומדים פרשת שבוע, וישב, הוא מספר לי על זה ששמו את יוסף בבור שאין בו מים, ויש שם, הוא מספר לי את הסיפור הזה, ויש שם עקרבים ונחשים. אני שואל אותו, איפה אתה רואה פה כתוב על עקרבים ונחשים? הוא אומר, זה רש"י אומר. אני אומר, מי זה רש"י? רש"י אומר, איפה כתוב? הוא אומר, זה מובן, רש"י מביא דברי חז"ל, כי בור רקם במים, סימן שיש שם נחשים ועקרבים. איזה היגיון ברזל. אם אין שם מים, זה אומר שיש שם נחשים. מאיפה אתה לוקח את זה? סתם, מאיפה הרעיונות הללו? הוא אומר, כי כתוב, אין שם מים. אמרתי, אז מה? אולי הוא סתם היה ריק. ולא, אם היה ריק, מספיק לכתוב, בור ריק. למה כתוב אין בו מים? כדי להגיד לנו שיש בו משהו אחר. איזה מין היגיון זה, זה פשוט מחשבה עקומה. אם אין שם, כתוב אין, אתה אומר, יש שם נחשים, מאיפה זה בא הדבר הזה? אומר, כי תורה לא אומרת דברים סתם, פעמיים. אם רצה להגיד שזה היה ריק, שאין שם כלום, אז הייתה אומרת, ריק. אז זה שהוא הוסיף, רצה להגיד לנו משהו אחר. אמרתי, לא, איך אתה יודע? אולי זה תורה רצה להגיד ששם יש ריק מוחלט. לא רק שזה היה בור ריק, אלא בבור הזה היה ריק מוחלט. אומר, מה זאת אומרת ריק מוחלט? מה אתה מתכוון? אמרתי, ריק אקזיסטנציאלי, מוחלט, כמו חור שחור. זה היה בור שהיה מייצג את ההיעדר האבסולוטי של כל ההוויה. הוא אומר, תשמע, חביבי, אתה מסובך על כל הראש. יש לך כל כך הרבה שטויות בראש. ותזרוק את זה, פה זה לא חוג לאומנות או פילוסופיה. זה לומדים שטויות האלה באוניברסיטה. אנחנו פה, זה כתוב, זהו, גמרנו. אתה בא ללמוד תורה, נכון? אז אל תכניס פה כל מיני רעיונות זרים. אמרתי, טוב, בסדר. למדנו עוד כמה דברים והלכתי הביתה. למחרת אני עוד פעם באתי לשם, עוד פעם מתחילים ללמוד, והוא אומר לי, תגיד לי, מי סיפר לך שם על הפוטנציאל, שזה נקודת מעבר בין היעדר והוויה? אמרתי, אף אחד, סתם חשבתי על זה. אומר, ומי אמר לך על הריק האבסולוטי וכל זה? מאיפה זה? אמרתי, כלום, סתם חשבתי בעצמי. אומר, לא, פשוט אני פגשתי מישהו שהוא תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, והוא לומד קבלה ככה לעומק, והוא אמר לי שהרעיונות הללו נמצאים בצד הנסתר של התורה, שיש את זה בקבלה. אז אולי אתה שמעת את זה ממישהו? אמרתי, לא שמעתי. כיוונתי לדעת גדולים פשוט, זה הכל. אומר, בכל אופן, אני רוצה לבקש ממך סליחה, שאמרתי לך שהראש שלך מלא שטויות, ושאתה סתם מבלבל פה את השכל וכל זה. סליחה, אבל אנחנו בכל אופן צריכים בהתחלה ללמוד פשט ותורה, ורק פשט, אל תבלבל, אל תכניס פה דברים אחרים, אבל בכל אופן, דע לך שזה דברים חשובים. ואני מאז באמת ככה חושב לעצמי שכל התורה, כל הגמרא, שהיא מדברת על החפצים שאנחנו כבר לא משתמשים בהם במציאות כמעט, כל מיני שם תרסיקל ועוד כל מיני שם, אין לנו שובך יונים לרוב האנשים כאן, ואף אחד לא היה חוזר חזרה לשדה בשביל שלושה שיבולים שנשארו שם, ובענייני של לקט ושכחה, ואם זה נקרא שכחה, לא נקרא שכחה, מה זה שלושה שיבולים? שטויות, גם זה ארבעה או שבעה או שמונה עשרה. מי היה חוזר היום? כאילו זה לא רלוונטי לנו הדברים הללו, אבל להערכתי זה השדר של הגמרא, אחד השדרים של הגמרא, שמאחורי כל חפץ שמוזכר בגמרא עומד עולם. זה לא שלושה מטבעות שזה, ולא ביסרא דמחוזה, ולא שם כן ציפור, ולא נעל, ולא זה, כל הדברים הללו הם עולמות שמאחוריהם, שעומדים, שגמרא בעצם מלמד אותנו ככה להתייחס לכל חפץ שיש בעולם. למשל, במסכת יבמות מסופר הרבה על נעל, נעל של חליצה. האם צריך להיות נעל של של אדם שהוא עושים לו חליצה, אז נעל שלו או לא שלו, זה דיוקים בפסוק, כמו שאתם רואים אצלכם במקור 2, אומר שם, אומרת הגמרא, תנו רבנן, נעלו, אין לי אלא נעלו, נעל של כל אדם מנעין, תלמוד לומר, נעל, מפסוק, פעם אחת כתוב בפסוק, ונעלו, ופעם אחת כתוב בפסוק נעל, אז מזה אתה יכול להבין שלא חייב להיות דווקא שלו נעל, ששייך לו, כמו שכשאדם מקדש אישה, אז צריך להיות לקדש בשווה פרוטה ששייכת לו, לא יכול להיות שזה דבר שאול, אז אולי גם נעל חייב להיות שלו ולא שאול. ולא של כל אדם. אז הוא אומר, לא, יש פסוק אחר ששם כתוב את הנעל, ולכן תלמוד לו הנעל, נעל מכל מקום. אם כן, מה תלמוד אומר נעלו? אז מה אנחנו לומדים מזה שכתוב שם דווקא שלו, נעלו? אז נעלו ראוי לו, פרט לגדול שאין יכול ללך בו. מי שהיה בחיל הנדסה, אז הוא יודע שיש נעל שאי אפשר ללכת בו, כן? זה נעלי חבלה נקרא, סנדלי חבלה. אז יש נעל שאי אפשר ללכת בו, ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו, ופרט לסנדל המסולאים שאין בו עקב וכו', כן? אז דיון, נעל כזה, נעל כזאת, נעל כזאת, נעל כזאת, דיון הזה יכול להימשך שבועות. בית מדרש יכול לשבת שבועות וללמוד נעל, 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 ובסוף התברר, כן, כן, יופי, יוון, עכשיו זה יכול להיות נעל של בית דין, שייך לבית דין. וזהו, זה נגבר הסיפור, נעל. אבל אם אתה מעמיק, ואתה לא מאמין שגדולי ישראל במשך אלפי שנים יושבים ומבזבזים זמן שלהם למצוא איזשהו שם פרט קטן, צ'ופצ'יק כזה של נעל ונעל ונעל, אז אתה מבין איזה עוצמה, איזה גודל יכול להיות שם. מה למשל? אומר רב חיים מוולוז'ין שהנעל זה סמל לנשמת האדם, לגופו של האדם. נעל זה בעצם כמו שכל האישיות שלך וכל הנשמה שלך יכולה להצטמצם ולהופיע בגוף הקטן שלך, שאתה עצמך נעל של הנשמה, אז ככה כל הגוף הגדול שלך מצטמצם ויושב בתוך נעל שלך. אז מי זה נעל? הגוף. אז מה החליצה מורידה ממנו? היא מורידה ממנו את האישיות שלו, את הגופו האסטרלי, מה שנקרא, גופו הרוחני. היא מורידה ממנו את הצלם, את האישיות שלו, את העניותו. כי אם לא זה, אם אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אתם יודעים מה, אולי קודם נקרא ואחר כך אני אסביר. תסתכלו מקור 3. אומר רב חיים וולוז'ין, אומר ככה, הגוף, הוא זה בעל ספר הנפש החיים, אז יש לו ספר אחר שנקרא רוח החיים. אז הוא אומר ככה, הגוף הוא רק כמו נעל לנשמה, וכמו הנעל אינו מלבוש רק לקצה התחתון של הגוף, כן הגוף אינו מלבוש אלא רק לקצה התחתון של הנשמה. ונעל נקרא הגוף בחינת סוף הרגליים של הנשמה. וזהו שכתוב, שעל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שעל נעליך מעל רגליך, וכמו שמלאך אומר זה ליהושע, אז אנחנו מבינים ששם זה לא מדובר שאומר, טוב, זה אולי נעליים שלך מלוכלכות, אז אתה שם פה מלכלך את בית הכנסת. לא. הוא רוצה להגיד, הנעל זה משהו שהוא מפריד בינך ובין מקום הקדוש. הוא עושה מחיצה, הוא עושה את ההפרדה. אתה לא בעצמך נוגע במקום הזה. זה רובד אחת, ויש רובד יותר עמוק מההבנה הזאת. אומר, היום, כשאתה נועל את הנעל שלך, אז אתה מצמצם את עצמך לאישיות הקטנה הפרטית שלך. אם אתה מזוהה עם עצמך, אז אתה אדם פרטי, אתה מופרד מכלל ישראל, מכנסת ישראל. תהיה כללי, תהיה קדוש. מה זה להיות קדוש בעם ישראל? זה להיות פרוש, זה להיות מנותק, זה לחיות ביער, במדבר, באי בודד? לא, במערה אין לנו קדושים שחיים במערה. אצלנו קדושים הם בתוך הקהל, הם בשוק הדמחוזה נמצאים. הם תמיד מעורבים עם הבריות. מי שמתנתק מהכלל, אז אין לו חלק לעולם הבא, או כמו שאומר רמב״ם על פורש מדרכי ציבור. אנחנו, אדם קדוש הוא מישהו שהוא בתוך הקהל, ביחד הוא מחובר עם כלל ישראל. וכשאתה מנותק, אז זה עושה אותך, אתה בפני עצמך. תלמד להיות כללי, שאל נעליך מעל רגליך, תהיה ביטוי של הכלל, נציג. לא של עצמך, לא של הגובה הרוחני שאתה, האישיות שלך הגיע, אלא אתה מייצג עכשיו משהו. ולכן כהנים, כשהם עולים לדוכן, הם מורידים נעליים. ואותו דבר גם כהנים כשעובדים בבית המקדש, הם מורידים נעליים, כי הם, מי זה כהן? הוא מכהן, הוא לא אדם פרטי שהוא זכה לעבוד בקודש בבית המקדש, אלא הוא מכהן, הוא כלי שימוש, כלי ביטוי, או כמו שגמרא אומרת, שליחי דידן, שליחי רחמנה, הוא שליח, הוא לא כשל עצמו, הוא לא אישיות, הוא רק ביטוי, אין לו נעליים, אין לו פרטיותו. ואותו דבר גם אנחנו מורידים נעליים ביום כיפור. אנחנו מפסיקים להיות אנחנו, אנחנו רוצים להיות כלל ישראל. חלק מהאחדות, חלק מהאחדות ישראלית. לכן אתה לא... אז אתה זוכה לכפרה, לרחמים, ליום ש... כי עם ישראל מגיע לו כפרה. כי אתה חלק של כלל. אז נעל אצלנו זה משהו שהוא סמל. הוא לא דבר כשלעצמו. ובזה הם עסקו. כשלומדים את מסכת יבמות. זאת אומרת, כל פרט הוא בעל משמעות גדולה. זה מה שגמרא מלמד אותנו, להתייחס לעולם שאתה חי בו כמלא משמעות, מלא עוצמה, מלא שדר, מלא מסר. תנסה דרכו לחדור למשהו שהוא באמת עומד מאחורי החפצים הללו. כמו שאנחנו אמרנו, בשבילי זה, אני חוזר לזה הרבה פעמים כי זה הסמל של זה. זה כמו שאייקונית במסך של המחשב. אייקון כשלעצמו הוא חסר משמעות. אתה רואה שם איזשהו סימן, שם איזשהו דבר. אבל כשאתה נכנס דרכו, אתה נכנס לתוכו, אתה רואה תמונה אחרת לגמרי. אז ככה זה גם נעל ושובח יונים והביצה שנולדה ביום טוב. וכל דבר שהגמרא מתייחסת זה אייקונים. אנחנו ננסה בשיעור הבא לראות קצת יותר מה עומד מאחורי הדברים הללו, אבל בינתיים נעצור כאן.